יום טוב לכולם. קודם כל אנחנו נמצאים היום ביום הזיכרון. ואיך נקראות הפרשיות שעברו שאנחנו נקרא אותן בשבת? אחרי מות קדושים.
שתי פרשיות?
כן, אחרי מות וקדושים. וזה עוד פעם.
השבוע עברו פעמיים...
גם השבוע היה שתי פרשיות.
איתי, אני הייתי הראשון שהיה לו מסע...
כן, היה יומיים ראש חודש. כן, היה יומיים ראש חודש.
זה אפילו בחול.
כן.
בנג'מן, אני מבקש... טוב, אז אחרי מות קדושים. אז קודם כל כבר הכותרות של הפרשה מדברות אלינו ואומרות לנו, אנחנו נמצאים היום ביום הזיכרון. ועם ישראל, תמיד המעבר הזה, נראה כאילו בלתי אפשרי בין, היום באיזה שעה, בשמונה בערב, פתאום אנחנו נעבור מאבל לשמחה גדולה. והאמת שביהדות בכלל, יש הרבה דברים כאלה.
כל דבר, בדיוק.
כי בעצם מתוך החושך בא האור. אחד הדברים החשובים להבין, שאפשר להתחיל, למה מצמידים את זה בעצם? למה לא לעשות יום הזיכרון שבר, ואחר כך לעשות, ככה תרגע קצת מיום הזיכרון, ובאמת לעשות יום העצמאות. למה שזה יהיה מחובר בזה?
כי האמת... יש קשר ישיר לדבר הזה.
לא רק שיש קשר ישיר, אנחנו חייבים להפנים את הקשר. חשוב להבין שכל מה שאנחנו משיגים בחיים, זה עלה לנו. ולכן אתה גם מעריך את זה יותר. לבוא ולחגוג יום העצמאות, וואלה, איזה יופי, איזה כיף. אבל היום העצמאות הזה, הוא בא כתוצאה ממשהו. הוא בא כתוצאה מכך שעם ישראל סבל הרבה הרבה שנים. והרבה אנשים מתו על קידוש השם. וחשוב להבין את זה בצורה ערכית, כמו שדיברתי על זה, היום בבוקר דיברתי על זה. צריך להבין את זה בצורה ערכית. כשאומרים, במותם ציוו לנו בחיים, זו סיסמה מאוד יפה. אבל מה זה חיים? מה זה חיים? זה לדפוק עם פטישי פלסטיק היום בערב? על ראשים של אנשים ולרסס אותם עם, סליחה על הביטוי, עם כל הספריים האלה? זה יהדות? שזה הקמנו מדינה? וזה החשיבות של העניין. לא לזלזל בקורבנות. לא לזלזל באותם אלה שמסרו את החיים שלהם, של שאנחנו נוכל לחגוג את יום העצמאות. ולחגוג אותו בצורה מכובדת. שלא העיקר יהיה המנגלים והקצף וה... מכובדת זה תורה. עם ישראל זה תורה. זאת אומרת, לבוא ולהבין...
ללמוד.
לא, זה לא השינה של שבת וללמוד. זה ואהבת לרעך כמוך. בואו נדבר תכלס. בואו נדבר תכלס. זה לא ללכת לפארק, וההוא תפס לך את המקום, וההוא זה, ומתחילים לריב אחד עם השני. זה לא יום העצמאות. לדפוק לאנשים עם פטישים בפלסטיק על הראש, ללכלך לאנשים את הבגדים עם ספרי. זה יום העצמאות.
כן.
ואהבת לרעך כמוך. אנחנו נמצאים בתוך ספירת העומר. בתוך המהלך הזה של ספירת העומר, אנחנו בעצם, כמו שדיברנו על זה, בונים את עצמנו. ואחד מהשלבים האלה, אנחנו נמצאים עכשיו, שום דבר לא קורה במקרה. יום העצמאות נופל באמצע הספירה. כדי להזכיר לנו. מה הרעיון? הרעיון הוא, כאיש אחד בלב אחד. מדינה, עם ישראל, זה דבר שהוא גוש אחד. ולכן חשוב להבין שכל אותם קורבנות שאנחנו מתאבלים עליהם היום, שהם ציוו לנו חיים, ציוו לנו חיים של יהדות, לא חיים של עוללות, חיים של תורה, חיים של דרך ארץ, חיים של ואהבה, זה החיים שהם ציוו לנו. אנחנו צריכים לכבד את הזיכרון שלהם, הם מתו בשבילנו, כדי שאנחנו נוכל לקיים כאן חיים תקינים, לא כדי שנריב אחד עם השני. וזה אני חושב אחד המסרים החשובים ביותר שאנחנו צריכים לקחת לעצמנו, שאנחנו נמצאים ביום הזיכרון, שאנחנו לוקחים אותו בתוך יום העצמאות. לדעת ולהבין שהרעיון הוא, אנחנו עם אחד. ולא משנה, ההוא עם כיפה, זה בלי כיפה. זה עם כיפה שחורה, זה עם כיפה סרוגה. זה עם כובע, זה עם זקן, זה בלי זקן. זה ככה, מה זה משנה? כולנו יהודים, כולנו עם אחד. וצריך לדעת לקבל את השונה, ולקבל את כולם. עוד פעם, זה לא מונע מהרעיון של, אני לא מסכים איתך, אני יכול לא להסכים איתך, אבל אני חייב לאהוב אותך. זה לא קשור אחד לשני. גם במשפחה, לפעמים לא מסכימים אחד עם השני, אבל אוהבים אחד את השני. אני אומר, אבל אוהבים אחד את השני. וזה בעצם המוטו שאנחנו רוצים לקחת איתנו מיום הזיכרון. ואחרי מות קדושים, זה כמו, גם כאן חשוב להבין, מה זה אחרי מות קדושים? אנחנו דיברנו גם על הדברים האלה. כי בסופו של דבר, מי הם הקדושים שמדובר כאן? זה שתי הבנים של אהרון, שהקריבו אש זרה. ואני לא, חושב שדיברנו על זה, שבאותה פרשה, פרשת פעם שעברה...
זה שתי הבנים כן, של אהרון?
כן, כן. בעצם, היו פעמיים שירדה אש מהשמיים. פעם אחת אכלה את הקורבנות, ופעם אחת אכלה את בני אדם. ולכאורה, שתיהן באו בתוך הקדושה. זאת אומרת, האש יצאה משמיים, היא ירדה לאותו מקום לכאורה. זאת אומרת, בעצם כאן הקריבו קורבנות בצורה הנכונה, וכאן הם הביאו אש זרה. אבל מה הם עשו בעצם? זה לא שהם, סליחה לביטוי, הלכו לגנוב, לשדוד, לגזול. הם הלכו להתקרב לקדוש ברוך הוא. וכאן יש עוד איזשהו מסר לדעת שגם להתקרב לקדוש ברוך הוא, צריך לדעת איך. זה לא תוכנית כבקשתך. זה לא כל אחד יכול להחליט, אני בא לי להתקרב לקדוש ברוך הוא בצורה כזאת או אחרת. אש זרה אשר לא ציווה. עכשיו, הפרשנים יוצאים מגדרם כדי להסביר על מה הם נפטרו ומה היה ומה לא היה ומה כן היה. אבל אחד הדברים המרכזיים זה שבא ואומר שבסופו של דבר מדבר כאן באמת באנשים קדושים. זאת אומרת, זה לא יהיו סתם אנשים. וזה בעצם מלמד אותנו שתי לקחים.
מה הסיפור?
הסיפור הוא שבאמת, כן, הסיפור...
אתה אומר הפרשה, אבל...
כן, הסיפור...
כן, כן.
הם הלכו...
כן.
לא, אני אומר...
הסיפור היה שמה שקרה... דרך אגב, יש על זה הרבה דיונים. אחד הדברים שאני התחברתי אליו זה שבעצם הם באו ואמרו שמשה ואהרון, הם יכלו להתקרב יותר. והם לא עשו את הצעד הנוסף הזה. והם אמרו, אנחנו נעשה את הצעד הנוסף.
להתקרב מה, לקדוש ברוך הוא?
כן,
להתקרב. אבל משה כבר היה במסיע הקרבה אליו.
בסדר, זה מה ש...
משה נגע בקדוש ברוך הוא והביא את ה...
זה בדיוק העניין.
את עם ישראל למטה.
הם טענו, משה רבנו, אם אתם זוכרים, בתחילת דרכו, שהקדוש ברוך הוא נגלה אליו, מה הוא עושה? הוא מסתיר את הפנים שלו. והם טענו שהוא עשה טעות. הוא היה צריך להסתכל. לתוך האש, לראות את הקדוש ברוך הוא.
יכול להיות שפיזיולוגית הוא לא יכל לעשות את זה.
אנחנו לא מדברים פיזיולוגית.
לא, אבל אתה מסתיר את הפנים כי האש הפריע לך לראות.
לא, הוא הסתיר את הפנים, לא, הוא הסתיר את הפנים מכבוד השם. היה לו הזדמנות לראות את פני השם, והוא פספס את ההזדמנות הזאת. זאת אומרת, באיזשהו מקום הם כאילו טענו, כמו שכל תמיד הדור הצעיר חושב שהוא יודע יותר טוב מהמבוגרים. הדור הצעיר תמיד חושב שהוא יודע יותר טוב מכולם. הדור הצעיר תמיד חושב שהוא יותר חכם מהדור המבוגר. זה לא, אנחנו רואים נתקלים בדברים האלה יום יום. זאת אומרת, יש כאן באחרי מות, בכותרת יש בעצם מסר כפול. מסר שבא ואומר לנו, דור צעיר, תקשיבו לדור המבוגר. תדעו לכם שהם יודעים דברים שאתם לא יודעים. אתם נראה לכם ככה, אבל האמת היא לא ככה. והנה עובדה, הם עשו את הצעד, כאילו עוד צעד, התקרבו, שלא היו צריכים להתקרב, נשרפו. זה המסר מצד אחד. כאילו בא ואמרו, משה רבנו היה יכול לעשות עוד צעד והוא לא עשה. ודרך אגב, יש דיון, אולי צודקים, אולי לא צודקים, אבל הרעיון הוא שחשוב להבין שמדובר באמת באנשים קדושים. השלה הקדוש מראה, או פשוט מסביר, שהם הגיעו לדרגה כל כך גבוהה, שהם פשוט יתרונו מול השמיים. זאת אומרת, האש ששרפה אותם בעצם, זה לא היה משהו רע. זה היה משהו טוב. זאת אומרת, הם הגיעו...
מצאו להתקרב, אז הם התקרבו לשמיים. זהו,
הם פשוט התקרבו והתרונו הלאה. אבל תכלס, חשוב להבין. אחד מה...
כולם מתרוממים.
יפה. אחת מהשאלות היא, אחת מהשאלות ששואלים תמיד, חשוב לה, מה אנחנו בעצם עושים בעולם הזה? בעצם התפקיד שלנו זה לעבור את העולם הזה כדי להגיע לעולם הבא. אז רגע, אם אני עושה קיצור דרך, זה טוב או רע?
מה התוכנית שלך כאילו על האש?
זה לא טוב.
למה לא טוב?
כי אתה צריך להשלים תהליך מסוים בעולם הזה. אחר כך אתה עולה שלם לעולם הבא.
זאת אומרת שישנה חשיבות לכל יום בעולם הזה.
כן.
וזה במשנת פרקי אבות אומרת את זה. שהעולם הזה, כל רגע ורגע, יש לו חשיבות עליונה. כי כל רגע אני יכול לקיים מצווה. וכל מצווה שאני עושה, אני בעצם אחר כך מקבל שכר בעולם הבא. כשאני אגיע לעולם הבא, כבר אין כלום. אני לא יכול יותר לקיים מצוות. זאת אומרת, אם נקטע הקטע הזה באמצע, ולא מילית את התפקיד שלי עד הסוף, אז יש לי הפסד גדול. זאת אומרת, אם מישהו חושב לרגע, אם זה כל כך טוב להגיע לעולם הבא, אז אני רוצה כבר להגיע עכשיו. אתה באת כאן לתפקיד. חשוב להבין, זה כמו שבן אדם, איך אומרים, שאל אותי לפני כמה ימים, תשמע, אם צדיק צריך לסבול כל כך הרבה כדי לעלות ולהתעלות, אז אני לא אהיה צדיק. מה קרה? אז אני לא אהיה צדיק, לא, אני מסתפק בגן עדן ב...
דרגה נמוכה.
אז חשוב להבין שא', זה לא עובד ככה. כמו שאמרנו, זה ספירת העומר עוד פעם. קיבלת פוטנציאל. אתה צריך לנצל את הפוטנציאל שלך. לא ניצלת, תיענש. ניצלת, וואלה יופי. עכשיו, מה זה ניצלת, לא ניצלת? כל אחד יש לו את הפוטנציאל שלו. זאת אומרת, אני לא יכול להסתכל על אחרים.
נכון.
עכשיו, עוד נקודה מאוד חשובה. הכבוד שלנו. אנחנו כאן יודעים, אם לא נותנים לנו כבוד, איך אנחנו מרגישים?
מושפלים, לא מקובלים.
עכשיו, קח את הנשמה, ותחשוב על הנשמה שלך שעולה למעלה, ומתברר לה שהיא לא עשתה רבע מהתפקיד שלה. איזה פדיחה תהיה לה?
מה?
איך היא תסתובב שם? הגן עדן יהיה מה? גיהנום יהיה בשבילה. היא תראה, וואלה, זה מה שיכולתי לעשות ולא הספקתי. זאת אומרת שאם מישהו חושב לרגע שהוא ינהג בחוכמה, שלא יהיה יותר מדי צדיק, למה? כי הקדוש ברוך הוא מדקדק עם הצדיקים כחוט השערה, הנה, תראה מה קרה לצדיקים האלה. לקח אותם. זה יבוא רגע ואומר, מה? אז אני לא אתקרב לקדוש ברוך הוא. אני לא אתקרב יותר מדי. אז התורה אומרת לך, אדוני, קודם כל תדע, באמת, יש גבול להתקרבות. מצד שני, תדע לך שאתה צריך להתקרב. אבל אתה חשוב לדעת איך אתה מתקרב. אתה מתקרב איך שאומרים לך להתקרב, לא איך שבא לך. לא משנה מי אתה ומה אתה. אתה לא עושה דברים שאסור לעשות. מה, רק מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. ורק את זה אתה עושה ולא שום דבר אחר. וברגע שאתה עושה את זה, אתה חייב לעשות את זה עד המקסימום. למה? כי אם לא תעשה עד המקסימום, תגיד, שמע, אני לא רוצה להיות כל כך צדיק, כי אז הקדוש ברוך הוא בעצם ישפוט אותי בחומרה. אז אני אשאר ברמה יותר נמוכה, וזה, שמע, תחשבו על זה, זה רעיון נפלא. אבל שמע, אתה יודע מה, אני... לא, זה לא עובד ככה. מכיוון שכשאתה תבוא למעלה, יודעים בדיוק מה אתה יכול לעשות. ואם אתה לא עשית את מה שאתה יכול לעשות, אז אתה לא תקבל את מה שאתה צריך לקבל. זאת אומרת, אין תירוץ להגיד, טוב, אז אני לא אתרומם, אז אני לא אהיה צדיק, אז אני לא אגדל, אז אני לא אעשה. אין דבר כזה. זה א', ב', תחשבו גם מהצד השני, כמו שאמרנו. אם אתה באמת לא תמלא את התפקיד שלך, ותקבל בעצם עכשיו מקום, בדרגה מאוד נמוכה, אתה תגיד, אני מספיק לי. איזה מספיק לך? כשאתה תגיע לשם, ואתה תבין איזה השפלה הזאת, איך אתה תרגיש? וזה נצח. אז לכן, עומד, לכן חשוב להבין, שכשאנחנו מדברים על מה שקרה כאן לבני אהרון, יש בזה מסר עצום. א', כמו שאמרנו, צריך לדעת, לא משנה כמה קדוש אתה, יש דרך. דבר שני, בן אדם, יש לו תפקיד, חייב למלא את התפקיד שלו. הוא לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, אני ראיתי את בני אהרון, מה שקרה להם, אז אני לא אתקרב. הקדוש ברוך הוא בדיוק יודע מה הוא נתן לך את הכלים, ובהתאם לכך אתה צריך לפעול. אחד הדברים המדהימים בפרשה שלנו, יש כאן הרבה דברים כרגיל, כמו בכל פרשה.
בבית כנסת דיברו את השבוע,
כן.
הפרשה הקודמת זה היה תזריע
ומצורע, נכון.
זה שתי ניגודים. תזריע זה להזריע את החיים, ומצורע זה באמת לקחת את החיים, כאילו לצורך העניין, אז בתקופה היא לקחת את החיים, מתו מזה.
לא מתו מזה.
לא.
זה היה...
זה היה בזמן המחלה שמתו, לא? לא כולם התלויות, לא כולם הרפאו.
לא, זה לא הצרת שאנחנו מכירים. זה לא הצרת שאנחנו מכירים, לא מתו מצרה.
לא מתו מצרת?
לא, פשוט היו יושבים...
אנחנו מדברים פה על...
לא, הצרת התנכית, חשוב להבין, הצרת התנכית זה לא הצרת שאנחנו מכירים.
לא הפריחה וכל...
זה מחלת אור רוחנית. זאת אומרת, אתה היית רואה סימנים גשמיים, אבל זה לא היה קשור למחלה פיזית. מה הכוונה? את הצורה זורקים מחוץ למחנות. הוא יושב לבד, אסור לו להתרחץ, אסור לו להסתפר. עכשיו, אם יש לך מחלת אור, מה צריך לקרוא לך בעצם אם אתה מלוכלך ומתונף ואתה לא שומר על היגיינה? המחלה תחמיר. יפה. כאן יושב הבן אדם מחוץ למחנה, מלוכלך מתונף, מתחיל להעריר תשובה, וואי, מה אני עשיתי? פתאום הוא רואה שהנגע מתחיל להיעלם. זאת אומרת, בדיוק הפוך ממה שצריך לקרוא. זאת אומרת שבעצם...
זה דבר הנפש קשור לגשמיות.
בוודאי, זה מה שאני אומר, נכון. לכן הנגע, הזה הגיע לאור שלו, פיזית, כדי להסביר לו שהעולם הרוחני והגשמי מחוברים, ואם הוא מתנהג בצורה רוחנית לא טובה, יראו את זה על פני האור. גם אם הבפנים, עוד פעם, זה עובד לשתי כיוונים. הצרת בעצם נועדה להזהיר את האדם, תשמע, אתה הולך בדרך לא נכונה, תקן את עצמך. מצד שני, היא נועדה להוציא את הפנים של האדם החוצה. לדוגמה, יש צרת בבתים. עכשיו, מה זה צרת הבתים? בא בן אדם, פתאום רואה שלו צרת על הקיר. צריך לקרוא לכהן, הכהן בא, מטמא את הבית, כל מה שבבית נטמע. עכשיו, הכהן, הקדוש ברוך הוא ריחם על הרכוש של עם ישראל, למשל כלי חרס, אי אפשר לתאר אותם, ואז היה כאילו מזהיר את הבן אדם, קודם כל, לפני שמטמאים, היום יש לך בעיה, תוציא את הכל החוצה. עכשיו אתה מוציא הכל החוצה, ואז הכהן בא ומתמת הבית, ונגמר הסיפור. יש לזה גם תהליך, אבל מה הרעיון בלהוציא החוצה? אז אחד ההסברים היפים אומר ככה, ישנו בן אדם, בא החבר שלו, מבקש ממנו, תשמע, יש לך פטיש? לא, איפה יש לי פטיש? טוב, עולה. בא מישהו, אומר, תשמע, בדיוק נגמר לי היין, אני צריך יין לקידוש, ואין הכל סגור, יש לך יין? איפה יש לי יין? אין לו יין.
אוקיי, לא רוצה.
ההוא בא, תשמע, אשתי מבשלת לשבת, נגמרו הסירים, באו אורחים, אני צריך עוד סיר. מאיפה יש לי סיר?
ככה?
פתאום, יש לו צרעת על הבית, צריך להוציא הכל החוץ, מה רואים?
כן?
סירים, מפה לא הודעה חדשה, פטישים, יש לו סדרה.
ימר חשב.
יין? מה זה? החביות של יין יש לו. זאת אומרת, אותו קמצן, קילאי, פתאום מתגלה קלונות ברבים. עוד פעם, כמו הרעיון של הצרעת באור, שנועדה להראות שמשהו רקוב אצלך. זאת אומרת שבעצם הרעיון כאן היה להוציא החוצה את הדברים שיש בתוך החיים. עכשיו, איך אתה מתרפא? אתה צריך לתקן את הדרך שלך. עכשיו, שאותו מצורע היה יושב מחוץ למחנה, המצורע אדם, היה יושב משמור למחנה, והיה מערי ראורי תשובה, למרות שהוא מלוכלך, למרות שהוא מתונף, הוא היה נרפא. זאת אומרת, לא מתו מהמחלה הזאת. המחלה הזאת נועדה רק... לכן, למה אין לנו צרעת כזאת? כי אין לה השפעה, כי האנשים היום כל כך גשמיים, כל כך, איך אומרים, לא רוחניים, כל כך שקועים, בסליחה לביטוי, בלשון הרע, שאם אנחנו היינו צריכים להוציא את כל מי שמדבר לשון הרע מחוץ למחנה, במחנה לא היה נשאר אף אחד. אז זאת אומרת, אז אין לזה השפעה, וזה בדיוק הרעיון שאמרנו, שאם כל הנגע הפך לבן, הוא טהור. למה? כי זה לא נגע שלא נגע עניש. כל הרעיון הוא שהבן אדם יבין שיש לו בעיה ויתקן אותה. עכשיו, אם הוא לא מבין שיש לו בעיה, אז עזוב, נו, מה, אני לא מתעסק איתך.
בתחילה שנות ה... אתה יודע, 1990, אנשים מתו מזה.
כן, אבל זה לא, עוד פעם, זה לא הצהרת.
אני לא הבנתי את זה ככה.
כן, אז הצהרת שאנחנו מכירים בעולם הגשמי, זו לא הצהרת התנכית. זו מחלת אור, שהיא מחלת אור נוראית, היא לא קשורה ללשון הרע, היא לא קשורה לצהרת שאנחנו מכירים התנכית. הצהרת התנכית לא קיימת היום, נקודה. פשוט לא קיימת.
גם הצהרת
שלא... אתה יודע מה, חבל.
מה?
גם הצהרת של היום.
כן, לא יודע, היא לא מדבקת, כי מישהו אמר לי שזה כן מדבקת. כן, בטוח.
אתה יודע מה חבל שאין הצהרת התנכית.
אני יודע שבית חולים למצורעים היו מרחיקים אותם.
היה אי המצורעים, נכון, היו מוציאים אותם לאי.
כי זה היה מדבק.
הייתי שם, זה בגריטים.
בגריטים,
נכון. היה ספר של סופיה שכתבה על המשפחה שלה, וביקרתי שם, זה היה מדהים.
אני חושב שזה כן מדבק.
זה מדהים, זה מדבק מאוד. בזמנו זה היה מדבק, היא נדבקה והיא מתה גם.
כן, אני אומר, זה מדבק, זה מחלה מדבקת.
תשמע,
זהו, אבל הצהרת התנכית היא לא מדבקת. זה בדיוק העניין. הצהרת התנכית היא לא מדבקת. אלא אם כן נדבקת במעשים הרעים.
ואתה יודע מה חבל? כי היום אנשים, כדי להחזיר אותם בתשובה, רוצים פתאום לראות דברים גשמיים שמשתנים אצלם.
אבל מה שאתה אומר כרגע...
ואני אומר חבל, כי פתאום, כי אם...
איתי, אתה צודק ולא צודק.
בן אדם בא ושרואה, עושה...
אתה צודק ולא צודק.
מבחינה רוחנית, פתאום הוא רואה, בוא, מה קורה פה?
כן.
אני מבחינה רוחנית לא פעלתי נכון.
בשביל זה...
אני צריך לעשות תשובה, פתאום הוא רואה שהכל נעלם.
אתה יודע מה ההפך של נגע? עונג.
מה היא אמרה? מה יש? מה שלי, מה העניינים?
כן.
זה אותם אותיות.
נכון,
אתה... הנגע הוא לא דבר רע. הנגע זה הקדוש ברוך הוא נוגע בך. מה הרעיון שהקדוש ברוך הוא נוגע בך? הוא רוצה, אבא, אבא נוגע בך, הוא רוצה שתתקן את הרכים שלך. עכשיו, כשאין לזה השפעה, עכשיו אתה אומר, אתה אומר מילה אחרות, תראו לי ניסים, אני אאמין בקדוש ברוך הוא.
זה לא עובד ככה.
זה לא עובד ככה. אבל זה לא עובד ככה, אתה יודע שזה עובד.
אז אל תאמין בקדוש ברוך הוא, ואז תבין שאם אתה כן תאמין, אתה תראה את
זה. לא, אבל לצערנו הרב זה לא עובד ככה.
אז למה...
עם ישראל ראו ניסים גלויים. אז מה? אז כולם היו שם צדיקים? לא, ראינו שלא. סליחה, מלחמת המפרץ שהייתה עכשיו, זה לא היה ניסים גלויים? מלחמת ששת הימים, מדברים על יום העצמאות, על יום הזיכרון. מלחמת ששת הימים, זה לא היה ניסים גלויים?
זה נס אישי שלך.
מה זה אישי שלך? מדינה שלמה, קטנטונת כזאת, ניצחה את כל צבאות ערב. זה לא נס?
זה נס.
ומה כתבו שם? אלבומים על אלבומים על הניצחון המפליא וזה ופה. סיפרתי לכם, שבאו שם לאנגליה, שזה יש שם מוסד שהוא בודק ומפיק לקחים מכל המלחמות שהיו. מה, באו ושאלו אותם, נו, מה הלקחים שאתם מפיקים במלחמת ששת הימים? אמרו להם, תגיד, על מה אתם מדברים? מה, אתם עזויים? איזה לקחים אנחנו יכולים להפיק מזה? זה נס. הגויים צריכים להגיד לנו זה נס, אתה מבין? ואיזה לקחים? איזה היגיון יש שהצבא הקטנטן הזה משמיד את כל מטוסי האויב, כובש את כל הארצות מסביב, תגיד לה, על מה אתם מדברים? אבל מה? כאן סימלו את הכובע טמבל עם הישראלי הקטן, המנצח הגדול. כוחי ועוצם ידי. אז מה קרה 10 שנים אחר כך? מלחמת יום כיפור.
עוד פעם.
אז בשביל זה צריך להבין שהקדוש ברוך הוא עושה לנו ניסים כל הזמן, אבל זה לא גורם לאנשים לחזור בתשובה.
מה להגיד לה?
אמונה זה דבר שצריך לבנות אותו.
מה להגיד לה?
בן אדם צריך להבין שלהגיע לאמונה זה לא דרך ניסים. כי כל הטבע הוא נס אחד גדול. אתה צריך פשוט לראות את הקדוש ברוך הוא. וכמו שאני תמיד אומר, בן אדם בעסקים, בכל עולם, שהוא מסתכל על הדברים בעין רוחנית, בעין של תורה, הוא רואה את הניסים, הוא רואה את ההשגחה הפרטית בכל רגע ורגע. אתה חושב שפרנסה באה מפה? לא, באה משם. פה ביטלו לך עסקה, טרח באה לך עסקה ממקום אחר. הקדוש ברוך הוא מנסה אותך. אם יש לך ביטחון בקדוש ברוך הוא, אתה מבין שהכל ממנו, אז אתה לא דואג. וזו נקודה חשובה מאוד להבין, מי שבוטח בקדוש ברוך הוא ב-100% לא דואג ולא מפחד מכלום. למה? כי אם אתה מגדיל את האמונה שלך, מבין שהקדוש ברוך הוא אבא למעלה, משגיח עליך על כל דבר, אתה יודע שכל מה שהוא עושה הוא טוב. יש לך מה לפחד?
אתה יודע כמה פעמים...
אבא הוא הכל יכול!
כמה פעמים קרה לנו? שזה כוח קטן פרטי.
כן.
ביטל לנו איזה, נגיד, 4 כיסאות או משהו, לקוח קטן פרטי, פתאום הגיע איזה חנות. או איזה חברה, הייתה צריכה כמות, וזה השלים לי את כל הכמות. הרבה פעמים זה קרה.
אתה רואה
את השם ככה מכוון את הכל.
הוא
סיפר לנו כבר. כן. לא, זה קורה לנו, אני יכול להגיד לך שכל שבוע זה קורה לנו. זה פשוט מדהים.
מדהים. אתה רואה את השם, הוא עושה
לך את
כל העניינים.
צריך
ביטחון
אבל.
זה אמונה והמשכיות. עכשיו, נקודה מאוד מעניינת בפרשה.
אתה לא מאמין, אתה מחר סוגר את העסק, אבל אתה לא מבין שמחר למחרתי יבוא מישהו ויעשה את זה עוד יותר טוב.
נכון.
נכון, נכון.
וידבר.
אתמול, משרד בבאר שבע, משרד שלם שאנחנו עושים, קשר אליי, השולחנות הגיעו במקום שלוחה שמאל, שלוחה... כל הנפלאות קרה אתמול. עוד איזה אחד, שתי שולחנות בראשון לציון, הרכביים, כיסאות, בום. גם הוא, אצלו הכל איזה... פתאום, הכל ביחד מגיע. אם אין לך אמונה, אין לך ביטחון בהשם. יואו, עכשיו המשרד היו שם, אז יש לך הכל נתפל. מאמין, בוטח בהשם, הכל בסדר, הכל בסדר בסוף.
זה לא קל.
לא קל.
אף אחד לא אומר שזה קל.
באותו רגע אתה מת להשתגע, אבל...
הנה, תראו לכם עוד דבר שלא קל. באה התורה אומרת לנו, וידבר השם משה לאמור, דבר בני ישראל, אמרת עליהם, אני השם אלוקיכם, כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו, וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שם לא תעשו, וחוקותם לא תלכו. וכאן, מה אומר רש"י? רש"י אומר דבר מדהים. רש"י אומר, כמעשה ארץ מצרים, מגיד שמעשיהם של מצרים ושל כנענים מקולקלים מכל האומות. ואותו מקום שישבו בו ישראל מקולקל מן הכל. אשר אני מביא אתכם שם, מגיד שאותם עממים שכבשו ישראל מקולקלים יותר מכולם. זאת מה אומר לך כאן? אומר לך, לקחתי אותך ממצרים, מן הפח, והכנסתי אותך לפחת. מן הפח אל הפחת. זאת אומרת, לקחת לך מארץ טמאה, הבאת לך לארץ עוד יותר טמאה. ומה אומר לך רש"י? במקום שארץ ישראל, עם ישראל נמצא, הטומאה הכי גדולה. למה? כי אנחנו הקדושה הכי גדולה. ומידה כנגד מידה. כמה שאתה יותר קדוש, יהיה לך גם יותר טומאה מהצד השני. זאת אומרת, תמיד יש איזון. זאת אומרת שאם אני רואה הרבה טומאה, סימן שיש גם הרבה קדושה. זה נקודה מאוד מעניינת לחשוב עליה. עכשיו, מה הוא בא ואומר לך כאן? לכאורה דבר אבסורד, הוא אומר לך, תשמע, הוצאתי אתכם מארץ מצרים מטומאה, ואני מביא אתכם אל ארץ שמה קורה בה? עוד יותר טמאה. תגיד, מה עשית? יש כאן היגיון?
לא.
אין היגיון. אז מה בעצם הולך? אומר, אחד ההסברים היפים, נסביר את זה בסיפור. ש... זה עוד יותר. בן אדם אחד רצה שידוך לבת שלו. זה משל של המגיד מדובנה, שזה משלים עצומים. רצה שידוך לבת שלו. הלך לישיבה הכי טוב. בחר, הוא היה גביר, שיר גדול, בחר את המתמיד הכי גדול שיש בישיבה. לקח את הבחור המתמיד הזה להיות חתן לביתו. חזר לעיר. מה מתברר? וואלה.
תקשיב, את רוצה שאנחנו נביא את זה?
החתן הזה...
מה זה בן גוריון? איפה זה בן גוריון?
לא לומד חצי מה שהוא למד בישיבה.
איפה זה? איפה שעורד
מפלזי,
לא?
בא אליו הגביר, אומר, תגיד לי, מה זה? אומר, תראה מה קרה לך אתה. הסתכל על האחרים, אני הרבה יותר טוב מהם. מה הם? אלה לא לומדים שום דבר, אני לפחות לומד משהו. אמר לו, תשמע, אני לא לקחתי אותך כדי שתהיה יותר טוב מאלה שכאן. אני לקחתי אותך שאתה תהיה הכי טוב כמו שהיית שם במקום של הטובים. וזה המשמעות. זה של... יש טומאה מסביבך, אז הוא אומר, טוב, אני אעשה איזה 2-3 מצוות, אני כבר יותר טוב מהם. זה לא הרעיון. הרעיון הוא שאתה תהיה הרבה יותר טוב מהם כמו שאתה צריך להיות. זאת אומרת, לא להתייחס לסביבה בתור אני מעלה את עצמי מעל הסביבה בהתאמה לסביבה. מה פתאום? הרבה יותר נדרש ממך. ועוד משל, שימחיש אולי את הנקודה הזאת, עוד יותר חשובה. אחד בא, הבת שלו התחתנה עם מישהו, התברר מה זה פרחח, מה זה היה הולך עם נשים אחרות, היה ממש עולה, לא עובד, לא לומד, כלום. ברוך השם הצליח להתפטר ממנו, התגרשה ממנו, ברוך השם. עכשיו הלך, חיפש בחור, עכשיו גרושה זה לא פשוט למצוא בחור. הלך, מצא איזה בחור נחמד כזה. התחתנו, הוא היה מבסוט, התחתן עם בת של הגביר. מה זה, שידור בחיים לא היה משיג שידור כזה. איפה, איפה הוא ואיפה בת של הגביר. אבל בגלל שהיא גרושה, בקיצר, ההיא, כל בוקר שואלת אותה, איפה אתה הולך? מתי אתה חוזר? איפה היית? מגיע לעבודה, לאן שהוא מגיע לישיבה, טלפונים. מה אתה עושה עכשיו? ואללה, השתגע. ומה זה? מכירים את זה? איפה היית? הלכת? מתי חזרת? איפה אתה? מה עשית? בואי, השתגע, מה לי זה? ואני בבית כלא? לא נותן, תמיד אחת לנשום. בא לחותן שלו, אמרת, תשמע, אני לא מתאים לי הקטע הזה. מה זה? כל חמש דקות, היא לא נותנת לי לנשום, כאילו אני איזה, לא יודע מה, כל חמש דקות, איפה היית? לאן הלכת? מה אתה עושה? מה אתה לא עושה? מה? אמר לו, אתה טיפש. תגיד לי, מה אתה חושב? שאתה שידוך מתאים לי בכלל? איפה אתה ואיפה אני? הבת שלי היא כלילת השלמות.
דירות?
אתה, מה המזל שלך? היחידי שהייתה נשואה לפרחח. אם היא לא הייתה נשואה לפרחח, איפה היא לא היית מסתכלת עליך פעם שנייה. מי אתה בכלל? אז אתה מתלונן? וככה זה גם ארץ ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם כאן את הכנענים הכי טמאים בעולם. למה? שכשבואו עם ישראל, גם אם יחטאו קצת, הארץ יסתכל עליהם בסלחנות. למה? כי היה כאן הכנענים הכי טמאים שיכולים להיות בעולם. ויש כאן הפוך על הפוך. זאת אומרת, אם היו מגיעים לארץ ישראל שהיא הייתה נשמרת בקדושתה העליונה, הארץ הייתה מסתכלת, מה זה? את אלה אתה מביא לי לכאן? אלה לא מספיק צדיקים. תראה מה עשו במדבר, 40 שנה הסתובבו, מה המרגלים אמרו, מה עשו פה, חטא העגל, חטא הזה, מה פתאום, לא מוכנה לקבל אותם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? שם את הכנענים שם, טמאים, יותר גרועים מהמצרים. באו עם ישראל, גירשו את הכנענים, הארץ הייתה, וואו, ברוך השם, הנה עם ישראל מגיע. אז נכון, הם לא אחי אחי. אבל מה זה, יחסית לכנענים שהיו כאן? זהב טהור. זאת אומרת, יש כאן בעצם, הפוך על כן, הכל יחסי, בדיוק, הכל יחסי. זאת אומרת, יש כאן לימוד לשתי הכיוונים, פשוט לימוד נפלא על הפסוק. ונסיים בעוד נקודה מעניינת, ש... יש כאן, דרך אגב, בפרשות שלו מופיע גם ואהבת לך כמוך, שזה קשור גם לספירת העומר, אבל פה דיברנו על זה די הרבה, אני יכול לא, כרגע לא נתייחס לזה, אבל תדעו שזה רשום. לא תיקום ולא תיטור, זה כל הסריה של הפסוקים הנפלאים האלה מופיעה בפרשה שלנו. אבל אני רוצה להתייחס לעוד...
אבל הסיפור עם הבת של הגביר לא מצא
למה?
כי הוא אמר לו, אתה טיפש, כי לא היית מסתכלת עליך.
תגיד תודה רבה
שהתחבר. זה לא, אבל הוא לא פתר הוא לא פתר לו את הבעיה, מה לו? במקום לתת לו ייעוץ, תתנהג אליה יפה,
לא, 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 זה לא הייתה נקודה. זאת לא הייתה נקודה. הוא התלונן על זה שהוא רוצה לתת איפה הוא נמצא כל רגע.
כן.
אבל הקטע, למה היא רצה לתת איפה הוא נמצא כל רגע? כי הבעל הקודם בגד בו.
היה לה,
זה קרה לו טוב. יפה, אבל כשדור אומר לו, מה הוא מסביר לו? אתה טמבל. אז מה, אז היא שואלת אותך איפה אתה היה? למה, אתה משהו לא בסדר איתך? סליחה, לא, אני רוצה להבין. אני שואל אותך איפה היית. אז מה אני שואל אותך איפה היית? הרי אתה תכלס, תראה, זה כמו שבן אדם, באים, לוקחים איזה מישהו מסכן מהרחוב, לוקח אותו איזה עשיר, מגדל אותו בבית. אבל הוא אומר לו, תשמע, אני נותן לך כל מה שאתה רק רוצה, אבל אני רוצה שתעשה 1, 2, 3, 4. הוא יגיד, אני לא עושה? הוא ישאל שאלות? הרי בחיים לא היה מגיע לבית הזה. זאת אומרת, מה הוא בעצם אומר לו? הקדוש ברוך הוא בא ואומר לעם ישראל, חבר'ה, אתם לא תלית שכולת חבר'ה. נתתי לכם את הבת שלי, את ארץ ישראל. הנה, יום העצמאות מגיע. נתתי לכם את זה. מה אתם עושים עם זה? אתה מתלונן על זה שאני מבקש, מבקש ממך שתלך להתפלל, שתלמד תורה? אתה מתלונן על זה שהיא רוצה שאתה תנהל מסע ומתן באמונה? על זה אתה מתלונן? אתה לא מבין שאתה בכלל לא ברמה שלה?
אתה יודע מה אתה עושה שאתה...
איך שאתה מתנהג? אז אתה עוד מתלונן עוד? תגיד תודה שהיא שואלת אותך.
הנענו לך.
ושומרת עליך. כי אם המצב היה הפוך, היא לא הייתה מסתכלת עליך פעם שנייה.
בעברית.
חשוב להבין איפה המשל מתחבר. כי הרעיון הוא להבין שהארץ שלנו, אנחנו לא מבינים את זה. הרי החתם סופר אמר, דיברנו על זה, שרק בארץ בן אדם יכול לקבל את מלוא השכר על מצווה. כי כשבן אדם מקיים מצוות בחוץ לארץ, הוא מקבל רק את השכר על מצווה ועושה. אבל הכוח היולי, הכוח הרוחני, הכוח שתמון בעשיית המצווה, כי הרי הקדוש ברוך הוא לא סתם נתן לנו מצוות. הוא נתן לנו מצוות כדי שאנחנו נקבל את מה שתמון בתוך המצווה. לא רק סתם לעשות כי הקדוש ברוך הוא ציווה, ברור שצריך לעשות כי הקדוש ברוך הוא ציווה, אבל יש בזה כוחות. איפה מקבלים את הכוחות האלה? אומר החתם סופר, רק בארץ, רק בארץ ישראל.
אבל יותר קשה לקיים את המצוות בחוץ לארץ. ליותר קשה לקיים את המצוות בחוץ לארץ. למה להפך?
תלוי, זה תלוי במצב שלך, זה תלוי הרבה גורמים.
כן, אבל
זה תלוי בהרבה גורמים.
הסביבה שלך היא סביבה...
אני אתן לך דוגמה,
זה סביבה שלא תומכת בך.
אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה לצערנו הרב.
יום כיפור, סתם.
אז רגע, אתה צודק ולא צודק, אני אגיד לך למה. קח את בורו פארק, בארצות הברית, ניו יורק. אנשים גרים שם, יש להם מסעדות כשרות, בתי כנסת מימין ומשמאל, כי הם סגורים. מה זה מיני? מיני בני ברק.
מיני בני ברק, נכון.
עכשיו זה חי שם.
נכון.
סליחה, מה הוא מרגיש? יש לו קושי?
כן. עכשיו, סביבו...
מה סביבו? הוא חי בתוך...
שמושכים לעבוד, שמושכים לחיות, אין להם את האמונה...
סליחה, ומה כאן?
מה?
ומה כאן?
יום כיפור, אין כלום, גם מי שרוצה, אין כלום, לא נוסעים.
סליחה, היהודי מקבל יותר כבוד בקיום המצוות בארצות הברית מה שכאן, מי שמקיים מצוות. איך מתייחסים כאן, סליחה, בשבת, מה קורה כאן? שלושת רבעי מדינה נוסעה בשבת. נו, זה שבת? יש מסעדות טריפה כאן?
אבל אין לך שירותים ציבורי ויש לך המון
דברים שכן. מסעדות טריפה יש?
ברור שזה לא האידיאלי.
יפה.
ברור שזה לא האידיאלי.
עכשיו תחשוב על אותו אחד שגר בנו, אתם לא מבינים עד לאן זה מגיע. יש לנו רב שמעביר לנו דף היום. הוא אומר עכשיו חזר, הוא נוסע עם אבא שלו, יש להם כולל, הוא נוסע פעמיים בשנה לארצות הברית כדי לאסוף כסף מהתלמידים לשעבר שלו שנותנים ועוזרים לו בהחזקת הכולל. הוא אומר פעם, כולל, כולל זה מקום שבו לומדים אנשים נשואים, לומדים.
ומקבלים... מדרשה כזו?
כן, לומדים מהבוקר עד היום, לומדים תורה. ומקבלים איזה משכורת ככה, לא משהו... זאת אומרת, זה מה שנקרא תורתם אומנותם. הם לא עובדים, הם לומדים. אז הוא התחיל לדבר על אנשים, נראה אתכם בארץ וזה, כאילו, הוא היה באלה מהתגובות שלהם. זאת אומרת, אנשים פשוט, ארץ ישראל אצלהם זה... זה אפילו לא, 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 זה לא מעניין אותם בכלל. הוא היה באלה, הוא אומר, לא, אני לא מבין.
איך?
הם יושבים שם, טוב להם, יש להם את כל מה שהם רק רוצים. הם יושבים בדיוק, הם יושבים על סיר הבשר. אין להם תקן. הרי מצד אנחנו אומרים שיבוא המשיח ייקח אותם לארץ ישראל, זה לא מדאיג אותם בכלל. הם יתרמו כסף לארץ, הם יבואו לבקר אולי, אבל לעבור לגור כאן, לא מעניין אותו בכלל. הוא גר שם, יש לו תחוזה, יש לו את כל מה שהוא רק רוצה, אוכל כשר, מה שהוא רוצה. אתם לא מבינים את השפע שיש? אז אני הייתי גם באלם, אני לא האמנתי שיש בן אדם דתי שיש לו את האמונה בפנים שהתייחס בשוויון נפש לארץ ישראל, לארץ הקודש, אבל זה מה שקורה. זאת אומרת, זה לא כל כך פשוט. אבל לכן חשוב לנו להבין את הקדושה של ארץ ישראל.
כן, אתה צריך בשביל להגיע לארץ, אתה צריך משהו מבפנים שלך.
נכון.
אם אין משהו, אם אין
משהו, אבל האמונה והתורה אומרת לך.
לא, הוא לא אומר.
אמורה לקחת אותך לשם.
לא.
לא, אנחנו מדברים על זה.
לא מדברים על זה.
הקדושה האמיתית זה לעשות פה את המצוות בארץ ישראל.
נכון. הלך תסביר את זה להם.
לא יודע.
אתה מבין לאן הגענו?
מה, אתה מבין את
השורת? זה בדיוק העניין. וזה חשוב לנו להבין.
הם מרגישים שהם אור לגויים שם.
כן, יש להם, או כל אחד שבא בונה את התזה שלו.
מה קורה?
זה היצר הרע שלו, אתה מבין? הוא טוב לו! מה אחי, תגיד, סליחה, למה שהוא יעזור? יבוא לרענלה לקנות בית, תגיד אתה משוגע?
כן.
כל הווילה הגדולה שיש לו שם, הוא קונה כאן שתי חדרים.
איך
אני קורא חזרה? מה, למה שהוא יבוא לכאן? מכונית? עשי, הוא עולה רבע מחיר שם.
שישח לנו, זה חדר. אנחנו חוזרים פה לגשמיות.
יפה. אז אם חשבנו שגשמיות קשורה רק למי שלא מקיים מצוות, אז הנה גילינו שגשמיות שייכת לכל אחד. זה בדיוק מה שאני מנסה להגיד. אין, קנה מידה זה לא אם יש לך או אין לך כיפה, או יש לך זקן או אין לך זקן. הקנה מידה זה מה יש לך בפנים. זה הכל, זה חשוב להבין את זה. זה הפנימיות שלך. אם הפנימיות שלך היא רקובה, כמו אמרנו, עם נגע הצהרת,
אז לא יעזור חשוב.
לא, רקובה, אבל היא...
לא, אני אומר רקובה בהקצנה. אני אומר זה רקובה בהקצנה, כי כל אחד מבין שכלי. עם ישראל, תורת ישראל וארץ ישראל. זה כזה התורה שלנו. אז למה זה לא מעניין אותו? תירוצים? מפה לא הודעה חדשה. סליחה, יש לנו בעיה להמציא תירוצים, מה שאנחנו רוצים? אין לנו בעיה. יפה, בדיוק. עכשיו, נסיים עם עוד פרשנות.
היום היה אצלי שרומים שלהחליף לי את האמנות של הטריס. אומר, אני עוזב, אני הולך, קונה, ראיתי בטלוויזיה ב-30,000 פאונד, אתה יכול לקנות טירה.
איפה?
באיזה אי שם, בספרד.
כן.
אמרתי לו, אז מה תעשה שם? אז יהיה לך טירה, יהיה לך אי. לא, אנחנו נשב שם, זה לא צריך תקל ראש פה. אמרתי לו, למה איזה תקל ראש יש לך פה? לא, אני, הבעיה היא שהישראלי, ברגע שהוא בארץ, הוא מרגיש שייכות לארץ, ואז אכפת לו. כשהוא שם, הוא כבר לא מרגיש שייכות למדינה, אז הוא לא אכפת לו.
יש לנו לצערנו הרע, בעיה בעניין הזה של החיבור, וזה יצר הרע, וזה לא קשור, בשביל זה אני אומר, זה חשוב.
גם לא יודע להעריך את הטוב שלו.
עכשיו, אומרת לנו התורה, ולא תקיע ארץ אתכם בתומכם אותה כאשר קהה את הגוי אשר לפניכם. זאת אומרת, באה התורה ואומרת לך, אם אתה חושב שיקרה לך כמו לגוי, שהארץ תזרוק אתכם מכאן ובזה נגמר הסיפור, ואתם תעשו ותחגגו ותעשו מה שבראש לכם בארצות הברית, אז התורה אומרת, הארץ לא תקיע אתכם. נכון, יש גלות, יש זה, אבל אתם בסופו של דבר, כאן אתם צריכים להיות וכאן תישארו. וכל מה שלא קורה זה רק זמני כדי שתחזרו כאן לכאן. וכאן גם הארץ לא, 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 לא תקיע אתכם כמו את הגוי, מה הכוונה?
זהו, נכון, כי הוא נראה שסגרתי.
לקח יתום מהרחוב, וגידל אותו בבית ביחד עם הבן שלו. נתן להם את אותם מורים, את אותם זה, למדו ביחד. ויום אחד אותו היתום התחיל לזלזל. התחיל להסתובב, לא בא לשיעורים, לא בא ללמוד, לא בא כלום. מה עשה האבא? אמר אדוני, ביי ביי, שלום, העיף אותו מהבית, נגמר הסיפור. עוברים... כמה חודשים, הבן גם לא הולך בעקבות אותו בחור, גם מתחיל לזלזל, מתחיל זה, אבא לוקח אותו, מכניס לו מכות, מה זה מכות, חבל על הזמן. הילד בוכה, אחרי שעה הוא בא לאבא שנרגע, תגיד לי, למה הרגזת לי? ההוא, שהיה איתי, זרקת אותו מהבית, לא נגעת בו. אתה מרביץ לי, למה אתה מרביץ לי? זרוק אותי כמו שזרקת אותו, אומר, ההוא, הוא לא שלי. הוא לא בן שלי, מה אני? כל עוד שהתנהג יפה, החזקתי אותו, ברגע שהתנהג לא יפה, זרקתי אותו. אתה? אתה בן שלי, מה אתה חושב? אני אותך אם לא יזרוק, אתה תעשה משהו לא בסדר, אתה תקבל מכות, אני אחנך אותך עד שאתה תגיע. וזה בדיוק מה שהתורה אומרת לנו, מה אתה חושב? בנים אתם לשם אלוקיכם. מה אתם חושבים? תעשו עבירות, אנחנו יזרוק אתכם לנורווגיה, לארצות הברית, ותעשו שם מה שאתם רוצים? לא, לא עובד ככה, אתם הבנים שלי. אתכם אני אחנך, לא תקיע הארץ אתכם, אתם תצטרכו וצריכים ללמוד את הלקח הזה. שביל הזהב, כן, נכון? שביל הזהב זה בעצם להגיע למטרה שגם בפרשה שלנו כותב, הוכח תוכיח את עמיתך. ואחד מהדברים שאנחנו צריכים כדי להתנהג בצורה הנכונה, אומרת לנו, חכמינו אומרים במסכת ברכות, לעולם ירגיז אדם יצר הטוב על יצר הרע. זה לא כל כך מובן, לא מבינים מה הכוונה. משל למה הדבר דומה? רב יצחק זילברשטיין מביא מקרה שקרה עם הרב אריה לוין זצ"ל. יום אחד הוא נתקל במישהו שכל היום וכל הלילה עובד. כל החיים שלו, איך אומרים, זה קם, ניצא את החמה, עצא את הנשמה, עובד. בא שאל אותו, תגיד לי, מה עם קצת תורה? מה עם קצת לימוד?
הוא
אומר, אני, עזוב, אין לי כוח. עכשיו, איך הוכיח אותו? אמר לו, תשמע, בוא נספר לך על שתי חנויות. חנות ליד חנות, חנות אחת, אותו דבר מוכרים, חנות אחת, מלא קונים מהבוקר עד הערב. הבן אדם התעשר, נהיה מיליונר. החנות השנייה, אף אחד לא נכנס. הבן אדם עוד מעט הפסיד הכל.
לא אותו מוצרי, כאילו לא אותו ליין של מוצרי.
אותו דבר.
אותו דבר,
אחד. אותו דבר, ההוא מלא, זה ריק. יום אחד מגיע סוף היום, לקוח אחד נכנס לאן? לחנות שלא מוכרים כלום. הבעל הבית של החנות השנייה רואה מישהו נכנס לחנות, בא אליו ומתחיל לשכנע אותו, עזוב אותך, מה אתה צריך את זה, תבוא אליי, יש לי הכל יותר טוב, יותר זול, יותר, יותר, יותר. ההוא בא לחנות הזה, התחרפן. מה, תגיד, אתה לא מתבייש? חונה אחד נכנס אליי בסוף היום, גם אותו אתה רוצה לקחת? וכולם מסתכלים, אומרים, צודק, מה זה? איזה מין התנהגות זו? לא מספיק החנות שלך מלאה קונים כל היום, אתה עכשיו קונה אחד נכנס, אתה לא נותן לו לקנות אצלו? אומר לו הרב אריה לוין לאותו יהודי, אומר, תראה, יצר הרע, תראה איך עובד. החנות שלו מצליחה, חבל על הזמן. הוא לקח לך את כל היום, כל הזמן, עבודה, עבודה, עבודה. בלילה, דף היומי, חצי שעה, גם תיתן לו? לא תיקח משהו בשבילך? זה לעולם ירגיז יצר הטוב על יצר הרע. צריך למצוא את הדרך, איך להתמודד איתו. זאת אומרת, שמע, כל היום אתה עושה שטויות. לפחות חצי שעה, עכשיו יצר הרע בא אליך, תגיד לו, נהיה, אתה לא מתבייש? כל היום הייתי איתך. תן לי 5 דקות להיות עם יצר הטוב, תן לי 5 דקות להיות עם התורה. כל היום הייתי איתך, אתה לא מתבייש ככה גם הזה. זה דרך, איך אומרים, מחשבה שיכולה להוביל אותנו, בכל אופן לעשות, איך אומרים, כל אחד ואחד עם הדרגה שלו והרמה שלו. הבסיס והיסוד של הכל, זה כמו שאמרנו. וכשמדברים גם לאהבת לרעך כמוך, חשוב להבין שהרעיון של אהבת לרעך כמוך זה לא ואהבת לו שאני אוהב את החבר שלי וזה נגמר הסיפור. יש הרבה אנשים שאוהבים את החברים שלהם וחסידי אומות העולם וכולי. הדבר הזה חייב להיות כתוב, מחובר לקדוש ברוך הוא. כתוב, אהבת לרעך כמוך, אני השם. הרעיון של לאהוב את החבר שלך זה לאהוב את השם. מכיוון שאתה צריך להבין שהחבר שלך נוצר בצלם אלוקים. ממילא, אם אתה אוהב את החבר שלך, אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא. אם אתה אוהב את הקדוש ברוך הוא, צריך לאהוב את החבר שלך. זאת אומרת, זה לא אהבה סתמית. זה כמו שאנחנו אומרים, אני דתי, מנשק את המזוזה. אז מה אתה מנשק את המזוזה? מעשים צריך. זה לא מספיק לדיבורי. והחשיבות של העניין זה כמו שאנחנו אמרנו. דיברנו על נגע הצרת. דיברנו על המהלך של ספירת העומר. דיברנו אחרי מות קדושים. דיברנו על להתקרב לקדוש ברוך הוא בצורה הנכונה. אבל הבסיס והיסוד זה לדעת ולהבין שלכל אחד ואחד יש את היכולות שלו. ואנחנו צריכים לנצל את היכולות שלנו בצורה הכי יפה והכי טובה עם החיבור. אנחנו זכינו, ברוך שהם נמצאים בארץ ישראל, בארץ הקודש. ככה שכל דבר שאנחנו עושים יש לו שכר כפול ומכופל. ואת זה לקחת ולנצל גם במיוחד לעניין של ואהבת לרעך כמוך.
כמה טוב. יישר כוח. אמן.
תהיו.
שנדע ליישם את זה. כן.